שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il. אנחנו לומדים היום דף פי א' במסכת חולין. נלמד היום דף וחצי, נתחיל 4 שורות לפני סוף פי עמוד א' ונסיים 4 שורות לפני סוף פי א' עמוד ב'. השיעור היום יהיה 14 וחצי דקות. היום נחלק את השיעור לנושא אחד מרכזי ואחרי זה עוד שני נושאים יותר צדדיים. הנושא המרכזי זה האם לפי רבי שמעון יש איסור אותו ואת בנו בקודשים. מה הכוונה? אז נתחיל עם זה שהמשנה בפי א' עמוד ב' קובעת שאיסור אותו ואת בנו זה דווקא כששתי הבהמות נשחטו בשחיטה כשרה. אבל אם למשל את הבהמה הראשונה הוא הרג במכה על הראש, או שהוא ניסה לשחוט אבל השחיטה לא הייתה טובה, למשל שהיה פסול דריסה או שהיה, במקרים האלו אין איסור אותו ואת בנו, ומותר לו לשחוט את הבן או את האמא מיד אחרי זה באותו יום. זה מוסכם על כולם, איסור אותו ואת בנו זה דווקא בשחיטה כשרה. זה הסיפה של המשנה בפי א' עמוד ב'. ברישה לעומת זאת כתוב, מה יקרה אם השחיטה עצמה כן הייתה כשרה, אבל בכל זאת היא לא מועילה להתיר את הבשר מאיזושהי סיבה צדדית. למשל שהוא שוחט לעבודה זרה, או שזה שור נסכל, שאז אי אפשר לאכול את הבשר גם כשהשחיטה כשרה. האם זה נחשב שחיטה לגבי איסור אותו ואת בנו? בזה יש מחלוקת. לפי רבנן זה נחשב שחיטה, וגם לפני או אחרי שחיטה כזאת אסור לשחוט את האמא או את הבן. לפי רבי שמעון זה לא נחשב שחיטה, ויהיה מותר לשחוט אחרי או לפני את האמא או את הבן. אז שוב, אם יש בעיה בשחיטה עצמה, לפי כולם זה לא נחשב שחיטה ואין איסור אותו ואת בנו. אם הבעיה היא צדדית כמו עבודה זרה או שור הנסכל, לפי רבנן כן יהיה איסור אותו ואת בנו, לפי רבי שמעון לא יהיה. זאת המחלוקת שם במשנה בפי א' עמוד ב'. את הגמרא על המשנה הזאת נראה רק אחרי זה, כי עוסקת בנושא צדדי, ועכשיו משם נקפוץ חזרה לתחילת הלימוד שלנו בפי עמוד א' למטה, וזה לגבי המשנה בתחילת הפרק. המשנה בעינתת בתחילת הפרק הביאה 12 מצבים שונים של איסור אותו ואת בנו, כשהמצבים מורכבים משני גורמים, גורם אחד האם זה בהמת קודשים או חולין, גורם שני האם זה נשחט בחוץ או בפנים. לא נחזור עוד פעם על כל המקרים, מה שכרגע מעניין אותנו זה עצם העובדה שלפי המשנה, גם בבהמת קודשים יש איסור אותו ואת בנו. למה זה מעניין? כי אומר רבי יושעיה, זה נכון רק לפי רבנן. לפי רבי שמעון זה לא נכון. מתי זה לא נכון? אז רבי יושעיה מדבר על שתי רמות. רמה ראשונה, שזה אומרת הגמרא בעמוד ב' שזה ברור, זה במקרה שהשחיטה פסולה, כלומר אם השחיטה הראשונה הייתה קודשים בחוץ או חולין בפנים, בשני המקרים האלו הקורבן הראשון פסול, ולמרות זאת המשנה אמרה שיש איסור אותו ואת בנו לגבי הקורבן השני, וזה אומר רבי יושעיה, זה רק לפי רבנן. אבל לפי רבי שמעון שצריך שחיטה כשרה, אז קורבן פסול לא נקרא שחיטה כשרה, וממילא לא יהיה איסור אותו ואת בנו בקורבן השני. זאת הרמה הראשונה של החידוש של רבי יושעיה, וכאמור הגמרא אומרת שזה בעצם לא מחודש, מה שמחודש זה הרמה השנייה. מה הרמה השנייה? אומר רבי יושעיה, לא רק במקרה שהקורבן הראשון פסול לא יהיה איסור אותו ואת בנו לפי רבי שמעון, אלא אפילו במקרה שהקורבן הראשון כשר, כלומר שחטו אותו בפנים כמו שצריך, גם אז לא יהיה איסור אותו ואת בנו בבהמה השנייה. כלומר בעצם בקודשים אף פעם אין איסור אותו ואת בנו, וזה כמובן בניגוד מוחלט למשנה. ולמה? אומר רבי יושעיה, הרי בעצם בכל קורבן קודשים השחיטה היא רק חלק מהתהליך. בשביל להתיר את הבשר של הקורבן באכילה יש עוד שלב, וזה שצריך לזרוק את הדם על המזבח. ממילא השחיטה עצמה בעצם שחיטה לא ראויה, כי היא עצמה עוד לא התירה את הבשר באכילה. וממילא בכל שחיטות קודשים לפי רבי שמעון, לפי החידוש של רבי יושעיה, אף פעם לא יהיה איסור אותו ואת בנו. זאת הרמה השנייה של החידוש של רבי יושעיה, ובזה הגענו לשליש התחתון של פי עמוד ב'. עכשיו נדלג על מאמר מוסגר לרבע העליון של פי א' עמוד א', ושם נראית רב אמנונה. רב אמנונה אומר בהתחלה בדיוק כמו רבי יושעיה, הוא אומר בקודשים אין איסור אותו ואת בנו, לא משנה אם זה השחיטה פסולה או כשרה, אבל הרב דוחה את זה. למה הוא דוחה את זה? כי אומר יש ברייתא מפורשת ששם גם לפי רבי שמעון יש אותו ואת בנו גם בקודשים. מה הברייתא? אז אם קוראים רק את הפשט של הברייתא, זה יוצא לו מובן, כי לפי הפשט עולה שלפי רבי שמעון, אפילו כשהשחיטה של הקורבן היה בחוץ, כלומר פסול, גם אז יש אותו ואת בנו, לכן רב המתקן קצת הברייתא, אומר שיש בזה חסור עם יחסרה, והוא אומר שהיא מדברת על שלושה מקרים של שני קורבנות קודשים, מקרה אחד זה ששניהם נסו בחוץ, מקרה שני שאחד בחוץ ואחד בפנים, ומקרה שלישי אחד בפנים ואחד בחוץ. בשני המקרים הראשונים, כיוון שהראשון נעשה בחוץ והוא פסול, אז ברור שלפי רבי שמעון אין איסור אותו ואת בנו, ולפי רבנן יש. מה שמעניין אותנו זה המקרה השלישי. במקרה השלישי, הראשון נעשה בפנים והשני בחוץ, ואומרת הברייתא שלפי שניהם, גם לרבנן וגם לרבי שמעון, על הקורבן השני יש איסור אותו ואת בנו. הם רק נחלקו ביניהם לגבי שאלה צדדית שלפי רבנן, כיוון שיש איסור אותו ואת בנו, אז בעצם זה גורם לקורבן השני לחשב כקורבן שאי אפשר להקריב אותו כרגע, גם אם הוא היה רוצה להקריב אותו בתוך המקדש, וממילא לפי רבנן, כשהוא מקריב אותו בחוץ, לא רק שאין לו קראת על שחוטי חוץ, גם אין לו על זה מלכות, כי איסור שחוטי חוץ הוא דווקא בקורבן שעקרונית יכולת להקריב עכשיו בפנים. בפנים, ואותו הוא לא יכל להקריב בפנים בגלל אותו ואת בנו. רבי שמעון קצת חולק, הוא אומר אני מסכים איתך שאין כרת בגלל אותו ואת בנו, אבל מלכות על שחוטי חוץ כן יש. בכל אופן מה שמעניין אותנו זה ששני מסכימים שעל הקורבן השני כן יש איסור אותו ואת בנו. זאת הברייתא שרב הביא, וזה כאמור דוחה את מה שרב אמנונה ורבי יושעיה מקודם אמרו, כי הם אמרו שלפי רבי שמעון גם בשחיטה כשרה של קודשים אין איסור אותו ואת בנו, כי זה בעצם עוד לא מתיר את הבשר כי צריך גם זריקה של אדם, ואילו רב אומר לא, רק בשחיטה פסולה אין איסור, אבל בשחיטה כשרה של קודשים יש עקרונית איסור אותו ואת בנו גם לפי רבי שמעון. ולמה? הרי לכאורה רבי יושעיה ורב אמנונה צודקים, הרי השחיטה בפני עצמה עוד לא מתירה את הבשר. אומר רב, אז מה? השחיטה היא חלק מהתהליך של התרת הבשר, וברגע שזורקים את הדם, אז הבשר מותר, וממילא זה נחשב שחיטה ראויה, ויש עליה איסור אותו ואת בנו. זה רבה, אבל גם לרבה יש שתי הסתייגויות. הסתייגות אחת זה שעקרונית מה שאמרנו עכשיו, זה לא משנה אם דובר בשחיטה הראשונה או בשחיטה השנייה, בכל מקרה עקרונית יש איסור אותו ואת בנו, אבל אומר רבה לגבי מלכות, אם הקודשים היה השחיטה הראשונה ושחטו וזרקו ואחרי זה השחיטה השנייה הייתה חולין, אז באמת יהיה מלכות לפי רבי שמעון. אבל אם השחיטה השנייה היא קודשים, אז גם רבה מודה שלא יהיה מלכות. למה? לא בגלל שאין איסור אותו ואת בנו, אלא כי יש כאן בעיה בהתראה. הרי בשביל שיהיה מלכות צריך התראה, וכשאדם בא לשחוט קורבן, הרי גם רבה מודה שכרגע בזמן השחיטה אנחנו עוד לא יודעים האם באמת יזרקו גם את הדם ואז תהיה שחיטה שתתיר את הבשר, או שאולי משום מה לא יזרקו ואז השחיטה לא יתירה והיא לא שייכת באותו ואת בנו. וממילא כיוון שבזמן השחיטה אנחנו עוד לא יודעים, אז זה נקרא התראת ספק, ואומר רבה שלפי רבי שמעון התראת ספק לא נחשבת התראה, וממילא כשהקורבן הוא השני לא יהיה מלכות על אותו ואת בנו. זאת הסתייגות אחת, מקרה שבו גם רבה מודה שלפי רבי שמעון לא יהיה מלכות על איסור אותו ואת בנו בקודשים גם כשמדובר בשחיטה כשרה. הסתייגות שנייה, זה נמצא שלוש שורות לפני סוף פי א' עמוד א', זה לגבי קורבן עולה. כלומר, אומר רבה, עד עכשיו דיברנו על קורבן שלמים, שזה קורבן שחלק מהבשר מותר באכילה, אם זה לכהנים, אם זה לבעלים, וממילא הוא שייך באיסור אותו ואת בנו. אבל בקורבן עולה שהכל עולה על המזבח ובני אדם לא אוכלים את הבשר בכלל, אז באמת אומר רבה, זה לא נקרא שחיטה שמתירה את הבשר, ורבה מודה שלפי רבי שמעון לא יהיה איסור אותו ואת בנו. זאת הסתייגות שנייה של רבה, אבל לגבי זה רבי יעקב בתחילת עמוד ב' חולק, הוא אומר גם אכילת מזבח נקראת אכילה, ולכן לפי שיטת רבה ולפי רבי שמעון, גם בקורבן עולה אמור להיות איסור אותו ואת בנו. בזה הגענו למשנה בעמוד ב', וסיימנו את החלק העיקרי של השיעור. נחזור שוב בקצרה לדעות, אם זה שחיטה שהשחיטה עצמה הייתה בעייתית והבהמה נבלה, אז כולם מודים, גם רבי שמעון וגם רבנן, שזה לא נחשב שחיטה ואין איסור אותו ואת בנו. אבל אם השחיטה עצמה הייתה כשרה, אבל זה בהמה שהיא למשל שור או נסקל, וממילא השחיטה לא מתירה את הבשר, לפי רבנן בעיות צדדיות לא מעניינות אותנו ויש איסור אותו ואת בנו, לפי רבי שמעון זה עדיין נחשב שחיטה לא ראויה ולא יהיה איסור אותו ואת בנו. מתוך זה מסיק רבי יושעיה שאותו דבר גם לגבי שחיטת קודשים בחוץ, כיוון שזו שחיטה פסולה והיא לא מתירה את הבשר, אז לפי רבי שמעון לא יהיה איסור אותו ואת בנו. רב המוסיף על זה שגם בקורבן עולה לא יהיה לפי רבי שמעון, כי גם זה שחיטה שלא מתירה את הבשר, כי כל הבשר עולה על המזבח. רבי יעקב חולק על זה כי גם אכילת מזבח נחשבת אכילה. לגבי שחיטת קודשים כשרה, כאן ראינו מחלוקת מהותית בין רבי יושעיה ורב אמנונה לבין רבה. רבי יושעיה ורב אמנונה אמרו שלפי רבי שמעון גם זה נחשב שחיטה לא ראויה, כי למרות שהקורבן עצמו כשר, עדיין השחיטה עוד לא התיר את הבשר, אלא עדיין היה צריך לזרוק את הדם, לכן זה לא נחשב שחיטה שמתירה, ולכן אין בזה איסור אותו ואת בנו. רב הדוחה את זה מברייתא, ששם רבי שמעון אומר שבשחיטת קודשים כשרה יש איסור אותו ואת בנו. לגבי מלכות, אז אם הקודשים היה רק ראשון, אז יהיה מלכות. אם השני זה קודשים, לא יהיה מלכות, אבל לא בגלל שאין איסור אותו ואת בנו, אלא בגלל שזה התראת ספק, ולהתראת ספק לפי רבי שמעון אין מלכות. עד כאן החלק הראשון. החלק השני זה המאמר מוסגר שדילגנו עליו, זה מתחיל בערך בשליש התחתון של פי עמוד ב' ומסתיים ברבע העליון של פי א' עמוד א', וזה לגבי אחד מהמקרים מהמשנה שרבי יושעיה הזכיר, וזה ששני הקורבנות הם קודשים, ואת שניהם הוא שחט בפנים, כלומר כמו שצריך. אז הקורבן הראשון כמובן קשר, כי הכל בסדר איתו, על הקורבן השני לפי המשנה, כלומר לפי רבנן ולפי רב וגם לפי רבי שמעון, יש איסור אותו ואת בנו, ולפי רבנן הוא גם מקבל מלכות. זה מה שכתוב במשנה, אבל המשנה מוסיפה עוד פרט, וזה שלא רק שהוא מקבל מלכות על הקורבן השני, אלא גם שהקורבן השני הוא פסול. למה הוא פסול? הוא פסול בגלל אותו ואת בנו. כלומר, כיוון שיש איסור אותו ואת בנו, אז בעצם אסור להקריב אותו היום אלא רק מחר, והוא בכל זאת מקריב אותו היום, אז זה נקרא מחוסר זמן. כלומר, עוד לא הגיע הזמן שלו להקרבה, ולכן לא רק שיש לו מלכות, אלא הוא גם פסול. עכשיו, על זה שואלת הגמרא, בקטע שדילגנו, הרי יש ברייתא שאומרת שאם מקריבים קורבן שאסור להקריב אותו, למשל קורבן שיש לו מום, אבל לאו דווקא, אלא כל סוג של פסול, אז עוברים על לא תעשה ומקבלים על זה מלכות. אז לכאורה אותו דבר גם אצלנו, כשהוא שחט את הקורבן השני היום במקום לחכות למחר, אז לא רק שהוא עבר על איסור אותו ואת בנו והוא מקבל על זה מלכות לפי רבנן, לכאורה הוא צריך לקבל עוד מלכות על עצם זה שהוא שחט קורבן שעדיין אסור לשחוט, כלומר על שחיטת מחוסר זמן. אז למה המשנה לא הזכירה את זה, ואמרה שהוא מקבל רק פעם אחת מלכות ולא פעמיים? על זה הגמרא מביאה שתי תשובות. תשובה אחת אומרת הגמרא, אתה צודק, באמת הוא מקבל עוד מלכות גם על זה שהוא שחט מחוסר זמן. המשנה פשוט לא הזכירה את זה, כי כיוון שהזכירה שיש לו מלכות על איסור אותו ואת בנו, היא לא תרחה להזכיר שיש לו עוד מלכות, אבל באמת יש. זאת תשובה אחת. תשובה שנייה, אומר רבי זרע, זה לא נכון. כלומר, אתה צודק שמי ששוחט בעל מום או פסולים אחרים, אז באמת יש בזה מלכות. אבל מי ששוחט מחוסר זמן, בזה אין מלכות. כי מחוסר זמן זה לא איסור לאו מפורש, אלא זה לאו הבא מכלל עשה. כלומר, בתורה כתוב להקריב מהיום השמיני, מכאן משמע שיש איסור להקריב לפני זה. ולא כתוב במפורש לא להקריב לפני זה, לכן על זה לא יהיה מלכות. וממילא אומר רבי זרע, אותו עיקרון גם לגבי להקריב מוקדם מדי בגלל איסור אותו ואת בנו, זה אומנם אסור, אבל אין בזה מלכות על עצם זה שהוא הקריב מוקדם, אלא רק מלכות על האיסור של אותו ואת בנו. אלה היו שתי התשובות, ועד כאן החלק השני של השיעור, הגענו שוב לרבע העליון של פי א' עמוד א'. החלק השלישי והאחרון זה הגמרא על המשנה בעמוד ב'. הדיון שם בגמרא הוא צדדי לנושא שלנו, לכן שמרנו אותו לעכשיו, וזה לגבי דין קימלי בדרבה מיני. קימלי בדרבה מיני זה אם אדם עובר על איסור שבאותו איסור הוא מתחייב בשני דברים, אחד חמור, למשל מיטה או מלכות, ואחד קל יותר, למשל חיוב ממון. אז הדין של קימלי בדרבה מיני אומר, העמד אותו בגדול ממנו, קימלי בדרבה מיני, כלומר תנו רק את העונש החמור והוא פטור מהעונש הקל. עכשיו יש מחלוקת בין רבי יוחנן לריש לקיש, האם זה נכון גם כשהוא בפועל לא קיבל את העונש החמור? כלומר, אם למשל אדם ירה למישהו בחזה והרג אותו, ובזה בעצם הוא גם הרס לו את החולצה, אז יש פה גם חיוב מיטה וגם חיוב ממון. אז אם הורגים אותו בפועל כי זה היה במזיד והייתה התראה, אז קימלי בדרבה מיני אומר, רק הורגים אותו והוא פטור מלשלם על החולצה. אבל אם זה היה בשוגג, כך שבפועל לא הורגים אותו, האם גם אז הוא פטור מלשלם על החולצה? רבי יוחנן אומר שהוא לא פטור, כי סוף סוף הרי לא הורגים אותו, אז למה שלא ישלם? ריש לקיש אומר שהוא פטור. שוב, אם בפועל לא עשו לו עונש חמור, האם הוא עדיין פטור מהעונש הקל? רבי יוחנן אומר שהוא חייב, ריש לקיש אומר שהוא פטור. זאת המחלוקת, ונראה שיש פה איזשהו מחלוקת עקרונית לגבי ההבנה של קימלי, שלפי רבי יוחנן הפטור הוא ברמה של העונש בפועל, לפי ריש לקיש הפטור הוא מוקדם יותר בעצם המעשים, לא ניכנס לזה כאן, בכל אופן זאת המחלוקת. עכשיו איך כל זה קשור אלינו? כי את אותה מחלוקת הם אמרו גם לגבי המשנה בעמוד ב'. במשנה שם אחת מהדוגמאות למחלוקת רבי שמעון ורבנן זה אדם ששחט בהמה אחת כרגיל, ובהמה נוספת, כלומר את האמא או את הבת, לשם עבודה זרה, שלפי רבי שמעון אין איסור אותו ואת בנו, כי זה שחיטה שלא מתירה את הבשר, כי זה עבודה זרה. לפי רבנן יש, כי כאמור לא אכפת לי אם זה מתיר את הבשר. זה מה שכתוב במשנה, אבל הגמרא מגבילה את דעת רבנן ואומרת מתי יש מלכות רק אם הראשון היה עבודה זרה והשני היה רגיל, ואז יש מלכות על השני. אבל אם הראשון היה רגיל והשני עבודה זרה, אז כיוון שממילא הורגים אותו על זה שהוא שוחט לעבודה זרה, אז יש לו קימלי בדרבה מיני, והוא לא מקבל גם מלכות על האיסור של אותו ואת בנו. עכשיו זה אם הורגים אותו בפועל. מה אם לא הורגים אותו על עבודה זרה? למשל, שהעדים לא יתרו בו על זה, אלא רק יתרו בו על האיסור של אותו ואת בנו. אז זה מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש. לפי רבי יוחנן, אם לא הורגים אותו בפועל, אז אין לו פטור של קימלי, והוא יקבל מלכות על אותו ואת בנו. לפי ריש לקיש, גם כשלא הורגים אותו בפועל, עדיין יש קימלי, והוא לא יקבל מלכות על אותו ואת בנו. זה יישום של המחלוקת שלהם ביחס למשנה שלנו, ועכשיו שואלת הגמרא, למה בעצם הם צריכים להזכיר את המחלוקת שלהם פעמיים, גם לגבי המשנה שלנו על מיטה ומלכות, וגם לגבי המחלוקת שהזכרנו מקודם לגבי מישהו שיורה במישהו וקורא לו את החולצה? הבנו את העיקרון, הגמרא לא צריכה לטרוח ולהזכיר את המחלוקת שוב ושוב. על זה עונה הגמרא, יש הבדל בין המקרים. במקרה הראשון שהזכרנו מדובר במיטה וחיוב ממון, שזה באמת שני דברים שונים לגמרי. במקרה של המשנה שלנו מדובר במיטה ומלכות, שאומנם הם מאוד שונים, אבל עדיין שני אנשים מתייחסים לגוף של האדם. ואומרת הגמרא, יש יותר סברה לומר פטור של קימלי במקרה ששני עונשים הם מאותו עולם, כלומר על הגוף, כלומר מיטה ומלכות, מאשר בשני עונשים שונים לגמרי, כלומר מיטה וממון. וממילא לכן הגמרא הייתה צריכה להשמיע לנו פעמיים את מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש. כי אם הייתה משמיע רק את המקרה הראשון שהזכרנו שזה מיטה וממון, אז היינו אומרים, טוב, שם זה פחות מסתבר לומר קימלי, אז אולי באמת דווקא שם רבי יוחנן אומר שאם לא הרגו אותו בפועל אז לא עושים קימלי, אבל במקרה של המשנה שלנו שיותר מסתבר לומר קימלי, אולי רבי יוחנן יודע לריש ריש לקיש, שכן אומרים קימלי גם כשלא הרגו אותו בפועל, זה מצד אחד. מצד שני, להפך, אם היינו יודעים רק את המחלוקת על המשנה שלנו, היינו אומרים טוב, אולי דווקא שם ריש לקיש אומר שכן אומרים קימלי, כי זה מקרה של מיטה ומלכות, שזה מאותו עולם, אז מסתבר לומר קימלי. אבל במקרה של מיטה וממון, אולי ריש לקיש יודע לרבי יוחנן, ששם אם לא הרגו אותו בפועל, לא אומרים קימלי, לכן יש צריכותה להשמיע את המחלוקת בשני המקרים. ועד כאן החלק השלישי של השיעור, בזה גענו לארבע שורות לפני סוף עמוד ב', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. חילקנו היום את השיעור לשלושה חלקים. בחלק הראשון דיברנו על איסור אותו ואת בנו, שראינו במשנה בפי א' עמוד ב', שאם זה שחיטה, שהשחיטה עצמה הייתה בעייתית והבהמה נבלה, אז כולם מודים, גם רבי שמעון וגם רבנן, שזה לא נחשב שחיטה ואין איסור אותו ואת בנו. אבל אם השחיטה עצמה הייתה כשרה, אבל זה בהמה שהיא למשל שור או נסקל, וממילא השחיטה לא מתירה את הבשר, לפי רבנן בעיות צדדיות לא מעניינות אותנו, ויש איסור אותו ואת בנו. לפי רבי שמעון זה עדיין נחשב שחיטה לא ראויה, ולא יהיה איסור אותו ואת בנו. מתוך זה מסיק רבי יושעיה שאותו דבר גם לגבי שחיטת קודשים בחוץ, כיוון שזו שחיטה פסולה והיא לא מתירה את הבשר, אז לפי רבי שמעון לא יהיה איסור אותו ואת בנו. רב המוסיף הזה שגם בקורבן עולה לא יהיה לפי רבי שמעון, כי גם זה שחיטה שלא מתירה את הבשר, כי כל הבשר עולה על המזבח. רבי יעקב חולק על זה, כי גם אכילת מזבח נחשבת אכילה. לגבי שחיטת קודשים כשרה, כאן ראינו מחלוקת מהותית בין רבי יושעיה ורב אמנונה לבין רבא. רבי יושעיה ורב אמנונה אמרו שלפי רבי שמעון גם זה נחשב שחיטה לא ראויה, כי למרות שהקורבן עצמו כשר, עדיין השחיטה עצמה עוד לא התיר את הבשר, אלא עדיין היה צריך לזרוק את הדם, לכן זה לא נחשב שחיטה שמתירה, ולכן אין בזה איסור אותו ואת בנו. רב הדוחה את זה מברייתא, ששם רבי שמעון אומר שבשחיטת קודשים כשרה יש איסור אותו ואת בנו. לגבי מלכות, אז אם הקודשים היה רק ראשון, אז יהיה מלכות. אם השני זה קודשים, לא יהיה מלכות, אבל לא בגלל שאין איסור אותו ואת בנו, אלא בגלל שזה התראת ספק, ולהתראת ספק לפי רבי שמעון אין מלכות. זה היה בחלק הראשון. בחלק השני ראינו מאמר מוסגר לגבי מקרה שהוא שחט פעמיים קודשים בפנים, אז הראשונה ודאי בסדר, על השנייה הוא חייב לפי רבנן מלכות על אותו ואת בנו, והגמרא שאלה למה אינו גם מלכות על זה שהוא שחט מחוסר זמן, כלומר לפני הזמן שמותר, שזה רק מחר, וענינו או שבאמת יש והמשנה לא הזכירה, או שאין, כי זה לאו הבא מכלל עשה וזה לא לאו מפורש, זה היה בחלק השני. בחלק השלישי ראינו מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש לגבי קימלי בדרה במיני, מה קורה אם בפועל הוא לא קיבל את העונש החמור כי זה היה בשוגג או כי לא הייתה התראה, האם עדיין הוא פטור מהעונש הקל? ריש לקיש אומר שהוא פטור, רבי יוחנן אומר שהוא חייב. ראינו למה יש צריכותה להזכיר את המחלוקת גם לגבי אדם שהרג וחייב ממון, וגם על איסור אותו ואת בנו, שזה חיוב מיטה ומלכות, כי מסתבר יותר לומר קימלי במקרה של מיטה ומלכות מאשר מיטה וממון, שזה שני עולמות שונים לגמרי, לכן צריך להשמיע את המחלוקת בשניהם כל טוב.